פרשת אמור, כידוע לכולכם, כולנו, היא תורת הכהנים. היא עוסקת בקדושה של הכהנים, ויש בפרשה פתאום מעבר אל פרשת המועדות, ויש מקום לומר שיש קשר בין שני החלקים של הפרשה. מכיוון שכל ישראל, כתוב שירושלים עושה את כל ישראל חברים. זאת אומרת שבירושלים כל עם ישראל נחשב לטהור ומחזיקים אותו בטהרה. כאילו כולם הופכים להיות כהנים בירושלים. אז במועדים, שאנחנו ברגל בירושלים, אנחנו כמו כהנים. אז יש אולי קשר בין שני החלקים. טוב, בואו ניכנס לעניין. ברשותכם, האמת היא שרציתי להגיד שאני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת הרב רבינוביץ'. יש לי קשר לא אישי, במובן של קשר אישי עם הרב רבינוביץ', אבל יש לי קשר אישי לתורתו של הרב רבינוביץ', ובהזדמנות מתאימה אני ארצה לדבר עליו, לדעתי, אחד מגדולי התורה הייחודיים בתקופתנו. הרב רבינוביץ', מי שלא יודע, ראש ישיבת מעלה אדומים, שנפטר שלשום או אתמול. אני... בפרשה שלנו נאמר שכהנים בעלי מום אינם יכולים לעבוד במקדש. אמנם הם יאכלו מן הקורבנות, אבל הם לא יעבדו. כן, ככה כתוב, וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרחה אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. עיוור או פיסח, או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, שבר יד, גיבן, דק, תבלול בעינו, או גרב או ילפת, כל איש אשר יהיה בו מום, לא ייגש להקריב את אישי אדוני. מום בו! את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. אמנם לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל, אבל אך אל הפרוכת לא יבוא, ואל המזבח לא ייגש כמום בו. בעלי מומים אינם זוכים לעבוד במקדש. אנחנו מאוד מבינים שהאדם הוא בצלם אלוהים, ודמותו היא בעצם משקפת משהו עמוק ונשגב, ובעבודת השם יהיו רק כהנים שהם שלמים, שהם בצורתם מביאים את השלמות של הצורה העליונה. אבל לנו זה נשמע מאוד מאוד קשה, הדבר הזה ש הקדוש ברוך הוא במרכאות, דוחה במרכאות, הקדוש ברוך הוא לא במרכאות, הקדוש ברוך הוא במרכאות דוחה את כהנים בעלי מומים מלעבוד אותו. וזה קשה לנו כי לא רק כי החוש המוסרי קשה לו, אלא כי התורה עצמה פעמים רבות מצווה אותנו דווקא שהקדוש ברוך הוא, הוא מקנה, כן, מקנה לאנשים החלשים, כן, אם זה הגרים והיתומים והאלמנות, ואם זה לפני עיוור נותן מכשול, ופתאום פה הקדוש ברוך הוא כאילו עוצר את הדלת בעד, כנגד בעלי המום, וזה קשה קצת הפרשה הזאת. אז אני רוצה לחדד את הקושיה, ואני רוצה להקריא לכם נאום ששמעתי אותו ומיד טקתי אותו, בטח הוא נמצא באינטרנט, בגלל שהוא היה נראה לי נאום מה זה חשוב. והנאום הזה היה בטקס הענקת פרס ישראל בשנת תשע"ו, זאת אומרת לפני 4 שנים. והנאום היה נאומו של אלוף בצה"ל דורון אלמוג, שהיה אלוף פיקוד הדרום, והיה לוחם מהולל מכל השלדות המובחרות, ובכל המלחמות החשובות, וגם יש לו אח שנהרג, והאיש הזה, דורון אלמוג, איש גדול מאוד, אני חושב שהוא הקים, או שהוא תמך, או משהו כזה, במקום שנקרא עלי נגב. שמעתם על המקום הזה? שמעתם על עלי נגב?
כן.
שזה מקום ש...
הוא בוגר גדוד 890.
מי אמר את זה?
גלו.
גלו פה. הבנתי. כן, נראה לי שהוא גם בוגר סיירת צנחנים, זה לא שהוא רק בגדודים, מה אתה חושב לך? אבל בסדר. אז הוא הקים את עלי נגב, ואתם יודעים מה זה עלי נגב? לא הבנתי, אתם יודעים מה זה? יודעים מה זה עלי נגב?
זה של פגועי נפט,
מה הרב? הרב, אולי כדאי להסביר למי שלא יודע.
אז אני אגיד לכם, אוקיי, אני אפתח את העניין. כן, עלי נגב, מקריא לכם פה מהאינטרנט, כן. סליחה, אני יודע מה זה, אבל אני רוצה להגדיר לכם את זה בצורה יותר מדויקת. מה בדיוק עושים שם. עלי נגב. עלי נגב, או בשם נוסף, נחלת ערן, הוא כפר שיקומי. מישהו פה הביא את זה, מי הביא את זה פה? מי זה איתן הביא את זה? זה, אתם רואים? כתוב לכם...
לא אני, זה ויקיפדיה, אני רק שיתפתי.
עלי נגב הוא כפר שיקומי ישראלי, לתינוקות, ילדים ובוגרים, עם מוגבלות שכלית, התפתחותית קשה, ובעיות רפואיות מורכבות, כגון מומים ומחלות גנטיות. יושב ראש הכפר, האלוף במילואים, חתן פרס ישראל, על זה הוא קיבל פרס ישראל, על הקמת עלי נגב, דורון אלמוג, ועכשיו שיעורי בית, לא עכשיו, איתן, אתה יכול להסיר את הדבר הזה, עכשיו שיעורי בית, תקראו על עלי נגב, ויכול להיות שמי שמכם ירצה להיות שם, לעבוד שם, ויראה את חלקו בדבר הזה. בקיצור, זה כפר שיקומי, ואומרים שזה כפר, אני לא בדיוק בקיא בזה, לכן רציתי לפתוח את האינטרנט, זה כמו שזה כפר כאילו ייחודי, עם דברים שכאילו הכי טוב בעולם, אני לא יודע, אבל כאילו משהו כזה, שהיחס שם למשתקמים הוא אדיר, יש, אני מכיר מישהו מהישיבה, אם אתם מכירים אותו, שאח שלו נמצא שם, והוא סיפר לי שזה מקום מצוין. בקיצור, מקום מדהים לאנשים בעלי מומים שונים וקשים. טוב, אז הוא קיבל פרס ישראל על הדבר הזה. ואני מקריא לכם. הוא הקים את המקום הזה לזכר בנו ערן, שנפטר, ופעמים אנשים כאלה נפטרים מוקדם, והבן שלו ערן נקרא על שם אח שלו ערן, שנהרג במלחמת יום כיפור. זה כן סיפור מתגלגל. ככה, עצמאות ערן בננו מעולם, סליחה, ערן בננו מעולם לא ידע עצמאות מהי. ערן, הבן של דורון אלמוג, מעולם לא דיבר, מעולם לא קרא, מעולם לא קרא אמא או לי אבא. ולמרות שמעולם הוא לא דיבר, ערן היה המורה הגדול של חיי, אומר דורון אלמוג. בשם ערן וחבריו שלא יודעים עצמאות מהי, אבקש שטקס זה להענקת פרס ישראל יהיה תחילתו של מסע לתיקון עולם. דברים מרגשים מאוד, חייבים לשמוע אותם. אבקש שטקס זה יהיה תחילתו של מסע לתיקון עולם. והפיכתה של החברה בישראל לחברה סובלנית יותר, מכילה יותר, צעד קטן למקום הנשגב של חברת מופת. כשנולד נתנו לו את השם של ערן אחי, שלא שב מהמלחמה. ציפינו שיהיה מוצלח יותר מאיתנו. כן, תחשבו, דורון אלמוג, לוחם ללא חת, נולד לו ילד, הוא מצפה שהילד שלו יהיה יותר ממנו. בגיל 8 חודשים ערן הובחן עם אוטיזם ופיגור קשה. השמיים נפלו. נדרשנו לעצב מחדש את חיינו, להמיר את החלום על הילד המוצלח במאמץ מתמיד. מאמץ מתמיד למה? לספק חיוך קטן. נשבענו לעולם לא להתבייש בו, לעולם לא להסתיר אותו, לאהוב אותו בכל מעודנו ובכל נפשנו. לאחר מותו לפני 9 שנים, הבנו שתיקון עולם פירושו להעצים את האהבה שאוהדנו לו, כדי לחולל שינוי עמוק בתפיסת האדם המוגבל במדינת ישראל. חברה הישגית מודדת את בניה על פי סרגל של הישגים ויכולות, ואילו ילדים כמו ערן אינם יכולים לעשות מאומה בכוחות עצמם, הם מחוץ למשוואה, הם לא יסיימו גן ילדים, הם לא ישרתו בצהל, הם לא יגנו עלינו, הם לא יזכו להימנות עם ההון האנושי של מדינת ישראל, שנציגיו המכובדים הם חברותיי וחבריי לפרס ישראל. ערן וחבריו חסרי אגו וחסרי כוח. השאלה איננה מה הם מסוגלים לעשות, אלא מה אנחנו מסוגלים וצריכים לעשות למענם. החלשים ביותר הם שכל הוויתה משקפת את הזמניות שלנו, את השבריריות שלנו על פני האדמה. ואז הוא אומר, הכפר שבנינו בנגב עם חברינו מעמותת עלה וכו' וכו' וכו', יועד להביא את צעקתם של ערן וחבריו לכל מקום, כדי ליצור אתוס חברתי חדש, מודל, שילוב אחר, מקום מעניק אהבה ובית חם לפגועים ולחלשים ביותר בחברה. ואז הוא מתאר את המקום הזה. ואז הוא אומר, בערב הזה מדינת ישראל מניפה גבוה 2 דגלים, דגל המצוינות האישית ודגל המצוינות החברתית. ואז הוא אומר ככה, הון אנושי לא יוצא חברת מופת, צריך ליצור הון חברתי המבוסס על ערבות הדדית ואהבת אדם בכל מקום, המוקנית בכל מקום וכולי, על שנאת חינם חרב הבית ורק בכוחה של אהבה להעניק תקווה. ואז הוא אומר דברים אדירים, עוצמתה של החברה האנושית תיבחן בעוצמתן של החוליות החלשות, ככל שנדע להעניק יותר תקווה לחלשים בקרבנו, למשפחות שחרב עליהם עולמם, לנכים ולפצועים ולנזקקים ולקשיי היום, כך נהיה חברה חזקה יותר, סולידריות יותר, ועולם חסד ייבנה, חיזוק החוליות החלשות הוא הצעד הראשון במסענו לתיקון עולם. ביום שבו הילדים כמו ערן בנינו יהפכו לעמוד ענן המוסרי שלנו, וכו' וכו' וכו', באותו היום נהיה אנשים טובים יותר, וכו'. אני חושב שזה היה נאום מדהים, וכן, זאת אומרת, כל האנשים פה בישיבה שמתעסקים, אם זה בקו לחיים, או בזיכרון מנחם, או בתנועת הנוער כנפיים של קרמבו, זה האנשים שמובילים אותנו אל מה שהקדוש ברוך הוא רצה, חברת מופת. ובעצם ההצלחה שלנו להביא את המדינה הזאת אל גאולת עולמים תלויה גם בחברת המופת הזאת המוסרית שנבחנת ביחס לבעל המום. ולכן על רקע הדברים של דורון אלמוג ועל רקע מה שדיברנו, תהיה הפרשה שלנו לפלא בעינינו. אז באמת, איך יכול להיות שהתורה הקדושה מצווה את הכהנים בעלי המום לא לגשת לפני ולפנים לעבוד? כאילו מה? לא היה ראוי יותר שדווקא, אתם מכירים את הסיפור של רבי נחמן מברסלב, מעשה בשבעה קבצנים, שרבי נחמן מדבר על המומים, יש שם את הקבצן העיוור, והקבצן החירש, והקבצן הגידם, והקבצן החיגר, והקבצן המגמגם, והקבצן עקום הצוואר, ורבי נחמן חושף דרך המום הזה איזשהו שער לאינסופיותו של הקדוש ברוך הוא. הסיפור מעשה בשבעה קבצנים הוא סיפור אדיר. האם לא היה יותר יפה אם היינו מביאים כהנים בעלי מומים לעבוד לפני ולפנים? הרי התורה חינכה אותנו וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, דווקא הראייה של הדלות והיא זאת שישר אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתגלה אליך דרך העזרה לגר ולחלש. אז איפה פתאום הדבר הזה נשכח מפרשיית הכהנים בעלי המום? זאת השאלה שאיתה אני פותח את הלימוד שלנו כאן. ואז אני מסתכל על תחילת הפרשה, ואני רואה שיש פה איזשהו קו עקבי בענייני הכהנים. בתחילת הפרשה נאמרו מצוות לכהנים. מה נאמר שם? נאמר שם שכהנים אסור להם להיטמע למתים. ולא רק זה נאמר, אלא שלכהנים יש איסורי חיתון. כהן לא יכול להתחתן עם גרושה. כהן לא יכול להתחתן עם אישה זונה וחללה. יתר על כל הכהנים, הכהן הגדול, שהוא לא יכול אפילו להיטמע למתים שהם קרובי משפחתו, והוא לא יכול להתחתן אפילו עם אלמנה. ועליו נאמר, ומן המקדש לא יצא. מה בעצם יוצא? יוצא כאילו שהתורה, הרי לכאורה, מדוע שכהן לא התחתן עם גרושה? קרה מקרה. מדוע שלא התחתן עם אישה זונה וחללה? זהו, עכשיו היא לא שמה. גם כהן לא מתחתן עם אישה שלא, אסור לו להמשיך להיות נשוי לאישה שלא, שנאנסה. זאת אומרת, זה חלק מהרחבה של המושג אישה זונה. זאת אומרת, שהתורה בעצם יוצרת סביב הכהן כאילו אזור סטרילי. הכהן לא פוגש את הסבל. כאילו יש כאן בעצם, יש משברים בחיים. מה זה אישה גרושה? ניסו להתחתן, חיו כמה שנים ביחד, והסיפור לא הצליח, אז התגרשו. גירושין זה עובדה פשוטה. היא קוראת. אבל אנחנו יודעים, גירושין זה סיפור של אכזבה. הכהן לא יפגוש את המציאות הזאת. אישה אלמנה. ודאי שזה אפילו לא קשור אליה אישית, אשמתה. פשוט אישה אלמנה. גם איתה הוא לא יתחתן. הוא לא יפגוש סבל, הוא לא יפגוש שבר, הוא לא יפגוש מוות. והאיסור שלו לפגוש מוות, הוא לא יוצא להלוויות. כהן גדול לא יוצא להלוויות בכלל. וכהן רגיל, הוא יוצא רק להלוויות הקרובים אליו. אבל מעבר לכך, הוא לא יפגוש בית קברות. יש ביטוי של השס. מה לכהן בבית הקברות? כהן בבית הקברות זה לא הולך ביחד. אנחנו יודעים שכל התומה קשורה למוות, אבל בעוד שלא נאסר לאדם להיות תמה, לא נאסר לישראל להיות תמה, וגם לא נאסר לכהנים להיות תמהים. אבל תומה אחת נאסרה לכהנים תמיד. תומת המת. מה המשמעות? אז כפי שאנחנו רואים, דברים מצטרפים. כהנים בעלי מומים, הם לא נכנסים למקדש, הם יקבלו את לחם הקודשים, הם חלק מהכהנים, אבל הם לא ייכנסו לעבוד שם. כהן לא יצא מן המקדש לראות את מציאות המוות, הוא לא יפגוש את שברי החיים, הוא לא יפגוש את הסבל בצורה, בפגישה אינטימית כזאת של, של, של הנישואים. לאן התורה מכוונת? אני רוצה רק רגע אחד כדי להבין את הראש של התורה כביכול, אם אפשר להגיד ככה. אני רוצה לזרוק אותנו אל משהו שזה מזכיר לי. אתם יודעים שיש כמה פעמים בתורה שהתורה משווה בין שני דברים, בין המקדש לשבת. יש כמדומני שני פסוקים כאלה, אחד קראנו את מקדשי תיראו, את שבתותיי ישמורו ואת מקדשי תיראו. יש קשר בין השבת למקדש. ומצאנו בשבת הלכה דומה למה שאנחנו פוגשים פה. נאמר בשולחן ערוך שאסור לאדם לספר דברי צער בשבת. שבת שעברה שאל אותי הבן שלי, יש לו ספר על השואה, והוא שאל אותי אם הוא יכול לקרוא את זה. אמרתי לו בשום פנים ואופן, לא, אתה בשבת לא קורא ספר על השואה. זה, בשבילי זה יותר חילול שבת מלמדת תוות מלאכה, מבחינה הלכתית. אומרת הגמרא, מסכת שבת, בקושי התירו לבקר חולים ולנחם אבלים בשבת. יש שם מחלוקת בית שמאי בית הלל. ונדמה לי, אני לא זוכר בדיוק, מה שבית שמאי אומרים, שאסור לבקר חולים ולנחם אבלים בשבת. ובית הלל אומרים, שמבקרים חולים ומנחמים אבלים, אבל אומרים, כשמנחמים את האבלים, אומרים, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא, או יכולה היא שתנחם, יכולה היא שתרחם, אם תשבטו בה, לא זוכר את הנוסח המדויק. זאת אומרת שהשבת היא גם איזשהו מין זמן מקדשי, שלא נכנס אליו צער, סבל, ומי שמכניס לתוכו את הסבל ואת הצער, אז הוא פוגם בקדושת השבת והוא מחלל את השבת. וידועים הסיפורים, סיפור על רבי מאיר, שנפטרו בניו, ובשבת ואשתו, הסתירה ממנו את המידע הזה, ויש עוד סיפורים על צדיקים במהלך הדורות, ועד התקופה שלנו, שבשבת הם התעלמו מהסבל ומהבשורה המרה. מה עומד מאחורי הדברים האלה? מסביר המהר"ל, על פי דברי הזוהר, שיש כאלה שאומרים אותם לפני הסעודה בשבת, מן דאי ובדרגה דמאמנותה מחייב לסדר פטורי ושבתא. מישהו מדרגת האמונה מחויב לערוך שולחנו, לעשות שולחן שבת בטוב טעם בשבת. מדוע? אומר המהר"ל שהעונג שבת זה האמונה, זה בעצם יסוד האמונה, הייתי אומר, הכי מרכזי אצלנו. אנחנו מאמינים שהעולם שייך אל הטוב האלוקי. ואנחנו יודעים שהטוב האלוקי, העונג האלוקי, בו יבוא. ובלי להיכנס למה זה שבת, השבת היא הבלחה של העתיד לבוא שמאיר בתוך החיים. השבת בעצם אומרת לנו שהטוב האלוקי הוא לא רק משהו שיהיה לעתיד לבוא, אלא בעצם הוא מונח בחיים, הוא יתגלה במלוא הודו ובמלוא כוחו לעתיד, אבל הוא בעצם נמצא עמוק בתוך החיים. הוא בעצם קיים. ולכן ביום השבת אנחנו בעצם נכנסים לפלנטה אחרת. אנחנו נכנסים לעולם מואר. ואם אתה בא ואתה מזכיר דברי צער בשבת, ואתה לא מסדר שולחנך בעונג שבת, אתה כביכול בא ואומר שאתה לא מאמין שהעולם הוא אלוהי, ושהוא צועד לקראת הטוב והעונג האלוקי. וזה הנקודה של שבת. עכשיו בואו נחזור לפרשה שלנו. איסורי הטומאה, זה איסורים שאנחנו לא נוהגים אותם היום, כי חרב בית המקדש. אבל הדבר היחידי, כמעט היחידי, יש לנו בהלכות נידה, בהלכות טומאה, מי שעולה להר הבית, עדיין יש לו, הוא חייב לטבול, ויש לו הלכות טומאה וטהרה. אבל ההלכה המרכזית שנשארה לנו מהלכות טומאה וטהרה, לנצח גם אחרי חורבן המקדש, ואחרי שפסקו דיני טומאה וטהרה מישראל, ההלכה היחידית היא ההלכה שאסור לכהנים להתאמה למתים. ומה גנוז בהלכה הזאת? גנוז בהלכה הזאת, שבעצם בית המקדש לא נחרב. כלומר, ברובד מסוים, גלוי, אנחנו, עכשיו אנחנו ברוך השם בעת גאולה, אבל אנחנו נחרב המקדש, יצאנו לגלות. נכון? אבל בעצם יש איזה דלת דמות, בתי גוואי, יש איזה דלת דמות אצל השם, ששם לעולם מקדש בנוי לתפארתו. יש דלת אמות שאין בהם חורבן. ובעצם הכהנים עוד עומדים ומשרתים שם, או הכהנים צריכים להיות מוכנים אכן שכביכול מחר יבנה המקדש. אז זה לא רק מחר יבנה המקדש, איזה מין אמונה אופטימית. אלא באמת המקדש נשאר לעולם שלם ובנוי. ועכשיו אני הולך ומתקרב אל הפרשה שלנו. זה נכון שההדרכה המוסרית הרגילה היא להזדהות עם הסבל. וכמה נכונים דברי דורון אלמוג, כמה אנחנו לא יודעים מה זה להיות נכה, וכמה ומי שעובד עם האנשים האלה, איזה אדם מזוכח הוא, ואיזה טוב הוא מביא. אבל אני רוצה להשתמש בביטוי ואל תביאו אותי לא נכון, במידה מסוימת, כאשר אנחנו עוסקים בהזדהות עם הסבל ובדאגה אל הסובלים ואל האנשים הקשים, ושאנחנו בעצם מתאחדים איתם, אז אנחנו בונים בית חולים מתחת לגשר ההרוס. ובאה הפרשה ואומרת, זה נכון, תבנו שם, הכל נכון. אבל אל תשכחו ללכת אל השורש. צריך לבנות את הגשר כדי שלא יהיו נפילות. ונסביר את הדברים. בעיני העולם שאיננו מאמין בקדוש ברוך הוא, בוא נגיד בעיני הגויים, יש מלא גויים מאמינים, אבל אני אומר, בעיני מי שלא עמדו רגליו בהר סיני. אז המוות הוא בעצם מציאות שהיא חלק מהחיים. אתה רוצה לו למות? כולם מתים בסוף. המוות, תעמוד מולו, עין, עין בעין. המוות זה חלק מהמציאות. אבל אנחנו לא נכון, אנחנו לא התחלנו ככה. אנחנו התחלנו בסיפור גן עדן. התורה שקיבלנו מהר סיני, והיא גבוהה הרבה מעבר למוסר האנושי, המוסר האנושי הוא מאוד אמיתי וצריך להחזיק בו חזק. אבל אנחנו בעצם, אנחנו קיבלנו תורה. והתורה מספרת לנו שיש איזשהו סוד מעל המוסריות האנושית. והסוד הזה בא ואומר שבעצם אנחנו בעולם שגורש מגן עדן. ואתה חייב לחיות את התודעה הזאת שיש גן עדן. בסוד הפסוק שנאמר בקהלת, שכך פירשו אותו המקובלים, מה שהיה הוא שיהיה, ומסביר בעל הלשם שבו והחלמה, מה שהיה, הכוונה היא, אותו גן עדן שהיה, הוא שיהיה. ואנחנו נוסיף ונאמר, גן עדן זה בית המקדש, שהוא חי וקיים, והוא לא נחרב מעולם. ובעצם מה אנחנו יודעים? שהמוות הוא בא כתוצאה מחטא אדם הראשון. זאת אומרת שיש תחיית המתים, שיש חיים שאינם פוסקים, שיש דבר כזה שהמוות הוא בעצם לא build in, אלא המוות, כמו שקרא לו הרב קוק, וזה בעצם מאוד מפורסם, כותב הרב קוק באורות הקודש חלק ב', עמוד שפ"א, המוות בא בעקב החטא. אין אנו מתחילים את התולדה האנושית מהגשמתו של האדם שבא אחרי הנפילה. זאת אומרת, או במקום ליד זה, כותב הרב קוק, המוות הוא מום ביצירה שישראל, המוות מום הוא ביצירה, ישראל נועד להעבירו, על פי הפסוק, הובילה, פסוק בישעיהו, הובילה מוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, חרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. כלומר שהמוות, אומר הפוק בו בירות הקודש, הוא חרפה לישראל, כי זה התפקיד שלנו. זאת אומרת, אנחנו מציירים את הציור העליון שאין בו מוות, ואין בו פגם, ואין בו שבר. אם לא יהיה את הכהנים, אם לא יהיה את המקדש, ואם לא יהיה את ה... אנחנו כביכול נשלים, אנחנו נשלים עם עובדות החיים, אנחנו נגיד, העולם יש בו כאב, אנחנו צריכים עכשיו להיות שם ולעזור, וזה נכון. אבל אנחנו לא מפסיקים מלצייר את הציור האידיאלי השלם, שאין בו מום, ואין בו גירושין, ואין בו מוות, והוא כולו, ואם אתה לא אוחז בציור הזה, אתה לא בונה את הגשר, אתה רק נמצא למטה, וזה חשוב. אבל זה חשוב רק אם אתה נמצא כל הזמן ביחד עם זה למעלה. זאת אומרת, אנחנו טוענים שיש לעולם סודות, ועולם יכול לצאת מהמציאות. מסביר הרב קוק, אנחנו אומרים היום בספירת עומר הרבה את התפילה הזאת, אומרת גם בליל שבת, תפילת רבי נחוניה בן הקנה, אנא בכור הגדולת ימינך תתיר צירורה. והרב הוג מסביר שיש פה ביטוי כפול ומכופל ומשולש. בכוח גדולת ימינך. ימין זה חסד. גדולת הימין זה חסד כפול. בכוח גדולת ימינך זה חסד אילאי שבאילאים. אנא, בכוח גדולת ימינך, מה יקרה בכוח גדולת ימינך? תתיר צרורה. צרורה זה העולם שאנחנו מכירים. זה עולם שהוא קשור. כלומר, הוא עולם מצומצם, צרור. העולם שאנחנו מכירים אותו זה עולם מגבלות. אנחנו היהודים שקיבלנו תורה, אנחנו יודעים שהעולם יש לו גם, יש לו גם, יש לו גם אפשרות להגיע למקום שאין האדם לא יכולה לצפות. וזה נקרא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. כלומר, אתה לא שאתה תמלא את הכלי, אומר הרב קוק, אלא אתה תגדיל את הכלי, שהכלי יהיה הרבה יותר משהו משער. אנחנו חייבים את האמון, והמאמינים בקדוש ברוך הוא, ובסודות, בשם השם, ובסודות שם השם, יודעים שהעולם הוא נובע מריבונו של עולם, יש בו שלמות נשגבת, והיא לא רק לעתיד לבוא, אלא המקדש חי וקיים, השבת נמצאת, היא מפציעה פתאום ביום השביעי, אבל היא בעצם נמצאת בסוד החיים, בעומק החיים. ולכן יש כאן מלחמה ומאבק במוות, מלחמה ומאבק במום, מלחמה ומאבק בכל הסבל של החיים, לא מתוך הכזדהות עם הסבל, אלא מתוך אמירה שאנחנו גם חייבים כביכול להעמיד חזון שהוא הרבה מעל ומעבר. כדי להסביר לכם את זה יותר טוב, אני רוצה לפרש לכם דבר שאתם אומרים כל בוקר. בכל בוקר אתם אומרים, אני ראשון ואני אחרון, נכון? אמת אתה הוא ראשון? לא. אמת אתה הוא ראשון, ואתה הוא אחרון, ובלעדיך אין על המלך אלא אתה. מתי אומרים את זה? כל בוקר? זוכרים? בברכת גאולה, אחרי קריאת שמע. אמת אתה הוא ראשון, ואתה הוא אחרון, ובלעדיך, זוכרים, כן? זוכרים? כן.
כן, זוכרים.
זה כמובן מבוסס על הפסוק בישעיהו, נדמה לי, ישעיהו. אני ראשון ואני אחרון. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ראשון והוא אחרון? למה רומזים הפסוקים? יכולים להיות הרבה פירושים. אני רוצה לפרש לכם פירוש. הפירוש שאני רוצה לפרש הוא מעולמו של הצבא. אני ראשון, זה מפקד שצועק, אחריי. אני אחרון, זה מפקד שאומר לחזקים במחלקה, במסע, חבר'ה, מה אתם החזקים פה רצים איתי קדימה? לכו אחורה לתמוך בחלשים. זאת אומרת שיש שתי בחינות שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כי אני ראשון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הולך בראש המחנה, ובעצם הוא כמו מפקד שמציב יעדים, שכולם צריכים ללכת אחרי היעדים הגדולים האלה. והקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה בתור, בעצם הקדוש ברוך הוא שם השם, זה סתרי התורה, וסתרי התורה האלה הם אלה שמושכים את עם ישראל, מושכים את האדם ומושכים את העולם אל גבעים ואל פסגות של אמת, של מוסר, של עונג. זה בעצם אני ראשון. אני מתגלה בתור ראשון, זה אני המשפיע סתרי אמונה, סתרי תורה, סתרי חיים, סודות, ומביא אתכם אל חזון נשגב. אבל אני הקדוש ברוך הוא, אני לא רק אני ראשון, אני גם אחרון. זאת אומרת, אני גם, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתנך? תמיד הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוכב שמיים, אבל לא רק אני רוכב שמיים, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אינוותנותו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אוהב גר, לתת לו לחם ושמלה, הוא שומע את זעקת היתום והאלמנה, זה מה שחזל מסבירים. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם זה שדוחף את כל המחלקה מאחורה. זה בדיוק אותו מוסד הזה, עלי נגב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא גם במקום של סתרי התורה, בבתי המדרש של המקובלים, זה אני ראשון. ואני גם נמצא שם בעלי נגב. אני נמצא יחד עם האנשים שדוחפים את כולם לתוך הסוד הגדול. זה סוד, זה סוד גדול. מה הקדוש ברוך הוא בורא? כל מיני אנשים שקשה להם, כן, הקדוש ברוך הוא מזכך את אותנו, לא יודע מה, זה לא משנה עכשיו מה, אני ראשון ואני אחרון. וזה בדיוק מה שמשדרת לנו הפרשה. הפרשה בעצם מה אומרת לנו? נכון, אנחנו יוצרים כאן גן עדן, אבל אל תחשבו שזה גן עדן, יש ביטוי שאמרו משתמשים בו היום לפעמים, גן עדן של שוטים. כאילו, מה אתה מגנד, מה אתה מתעלם, מה אתה בת יענה, אתה תומן את הראש בקרקע. זה לא תומן את הראש בקרקע, כמובן השלילי, שאני לא מתייחס לסבל, לא מכיר בו. לא, אני יודע את הסבל, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, מצווה אותנו את ההזדהות עם האנשים שקשה להם, מלא פסוקים, מלא מצוות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רק אחרון, אני גם ראשון. יש תקווה, ויש מקום מקודש, שבו אין סבל, אין צער, אין מוות, ומכוחו הכהנים מברכים. הרבה דברים שאני אומר עכשיו הם בהשראת מאמר של הרב ישראל אריאל משכם, בפעם אני מצטט אותו, והוא עושה, הוא מבדיל בין ברכת כהנים לבין תפילה. תפילה באה מתוך המצוקה. אבל מה זה ברכת כהנים? כהנים שנמצאים פה במקדש, כהנים שנמצאים בתוך עולם של גן עדן, עולם של חיים עד העולם, והם באים והם אומרים, מכוחו הם מברכים, יברכך השם וישמרך. זאת אומרת, יש איזשהו שפע של ברכת כהנים שזורם. עכשיו אני מזכיר לכם פסוק מאוד יפה. הלאה, אתם יודעים מה? היום אני מכתיר את זה כפסוק הכי יפה. תכף תבינו למה. בתנך, הפסוק בתהילים, בסוף פרקי המעלות, קופלמד ג' שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כטל חרמון שיורד על הרירי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. בואו נראה איזה יופי. בעצם הפרק הזה מתאר את ברכת כהנים. יש שמן טוב, שמן זה אור. בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך. תכף נגיע לבר יוחאי, נראה איך הוא קשור לפה. שמן הטוב על הראש, והשמן הזה זה אור, והאור יורד על הזקן. וזה זקן הארון שיורד על פי מידותיו, יורד למטה, זאת אומרת, מהראש, מהמוח, יורד למטה, לחוליות החלשות שבאדם, לחוליות התחתונות שבאדם. כן? זאת אומרת, מבית המקדש של הארון, יורד שפע. אם אתה עכשיו אומר, אני מזדהה עם החלשים, מתעסק עם בית המקדש, מה זה שם מתעלמים מהצער, אז אתה בעצם מנתק את כל השפע, כל האמון שהעולם מסוגל להגיע למקום שאתה אפילו לא מכיר אותו. עכשיו תראו איזה דמיון בגיאוגרפיה של ארץ ישראל. חרמון הסבא, זקן לארון הוא זקן לבן. הזקן של הארון זה י' ג' מידות הרחמים, שזה הלובן ומידת הרחמים העליונה. כטל חרמון שיורד על הררי ציון, יש תמונות ממעוף המטוס, שרואים את החרמון ואת ירושלים בתמונה אחת. תסתכלו בספר שנמצא קבוע על השולחן של רבי לירן דרעי, על המקדש. יש שם תמונה, צילום כזה. כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם, בטל חרמון ובהררי ציון, ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. הברכה, חיים עד העולם, חיים שאינם פוסקים. אז מה זה מזכיר לכם? כמובן, רשב"י, אנחנו עכשיו נכנסים ל-י"ד באייר, פסח שני. כשאנחנו נכנסים לפסח שני, אנחנו כבר מריחים את מירון, כי אמנם השנה לא נעלה למירון, לא שאני עולה כל שנה, אני לא הרב בנייה, אבל העולים למירון, אני עולה למירון בפנימיותי. אז הריח של מירון והניגון של מירון מתחיל להישמע ב-י"ד ביומו של רבי מאיר, חברו של רבי שמעון, ובשבוע שמתחילים את ההוד, אז מה מסופר על רבי שמעון? רבי שמעון, שביום האחרון שלו, בעיד רזותה, הוא מגלה את שדות התורה האחרונים של חייו, ואז כשהוא נפטר, כתוב ככה, כן, ספר הזוהר, חלק ג' דף ר' צדיק ו', עמוד ב', אומר הרשב"י, כי שם ציווה, רבי שמעון בר יוחאי, כי שם ציווה השם את הברכה, והוא דן בפסוק הזה, ודן בו, ואז הוא אומר ככה, כולה חיוורה, הכל לובן, בגין כך יקרי חסד, והוא חסד אי לקודש הקודשים, דכתיב כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. כלומר, נכנס איזשהו משהו לקודש הקודשים, ויש שם רק לובן, רק שפע, וכי שם ציווה שם את הברכה, חיים עד העולם, אומר המתוק מדבש, כדי להמשיך חיים, עד הנוקבה הנקראת עולם, וממנה נמשך השפע על העולמות התחתונים. אמר רבי אבא, רבי אבא שהוא מגיבורי ספר הזוהר, לא סיים בוצין הקדיש על הממר חיים, לא הספיק בוצין הקדיש, המאור הקדוש, שזה רשבי, לא סיים בוצין הקדיש על הממר חיים, עד דאישתקחו מילוי, נשתתקו דבריו במילים, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. זאת אומרת שכביכול רשבי נפטר עם המילים, עם הפסוק הזה, חיים עד העולם. לומר שהחיים של רשבי אינם פוסקים, כביכול. וזה בעצם המשמעות של דיני הכהנים. הכהנים בעצם משקפים את העומק במציאות של עם ישראל, משום שכולנו נקראים ממלכת כהנים וגוי קדוש, ודיני הכהנים זה כאילו הדינים שנמצאים בפנימיותנו. כן, ידוע שאנחנו, עם ישראל זה גוף, הכהנים זה הנשמה שלנו, והכהן הגדול זה נשמתה דנשמתה. כאשר אני רוצה להכיר את חיי הנשמה שלי, אני מסתכל על דיני הכהנים. והנשמה היא בתארתה, היא לא נתמת בתומת המת. ולכן הכהנים אסור להם להתאמה למת, כי הם חייבים לשקף את המציאות העילאית, בית מקדש לעולם חי. ומכוח זה, אני ראשון, לא רק אני אחרון, אני ראשון ואני אחרון. ועכשיו נסיים בסיומה של הפרשה. אז כמו שאמרנו, הפרשה מתחילה בכהנים, והיא עוברת למועדות שבהם כל עם ישראל מתעלה, סוג של מתעלה, לירושלים, כי שם ציווה השם את הברכה, להררי ציון, ששם כולם מתעלים את רגעת הכהנים. בסוף הפרשה יש סיפור עצוב. בסיפור העצוב הזה, יש אדם ממחנה ישראל, שאביו גוי, מצרי, ואימו ישראלית, שלומית, בת דברי, והוא עושה משהו מאוד תמוע. הוא נוקב שם השם, הוא מקלל את שם השם. והדבר הזה מעורר כנראה איזה דרמה שם, ותופסים אותו, והקדוש ברוך הוא גוזר את דינו, שהוא יהיה בסקילה. אבל אז פתאום הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרשיית נזיקין. בפרשיית הנזיקין יש בה דיני נזיקין פתאום. מה הגשר? כתוב שם, נוקב שם השם מות יומת, גומר גימו בו כל העידה, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת, רצח, ומכה נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, אז עברנו מרצח לחבלה. ומכה בהמה ישלמנה. זאת אומרת, יש כאן פתאום דיני נזיקין. מה התפקיד של הפרשה הזאת? אלא, יש כאן, מה זאת אומרת שמישהו מקלל את שם השם? כן, לא נכנס לסיפור הספציפי פה, בסיפור הספציפי פה, מדובר על בן תערובות, שהוא בעצם כביכול כעס על השם. אבל אם ניקח את זה למשהו יותר כללי, לקלל את שם השם, לנקוב את שם השם, כמו שזה נקרא, זה בעצם סוג של פגימה ברעיונות האמונה. שם השם זה בעצם המקור הסודי של הבריאה. מתוך שם השם נוזלים מעיינות, אורות, ספירות, כל הקבלה מבוססת על שם השם. לנקוב שם השם, כלומר, יש כאן מישהו שקורא, יש פרשנות של לנקוב, יש פרשנות שהוא כתב את שם השם, והוא יצר נקב, הוא קרא את שם השם, סליחה לילה. זאת אומרת, יש כאן בעיה של הפרדת אותיות שם השם, זה מין, זה בעיה רוחנית כזאת, סודית. מספרת לנו התורה, שאל תחשוב ש, 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 ש בעיה, פגימה בשם השם, זה משהו רוחני, שיש איזושהי טעות רוחנית, אם בזדון, אם בשגגה, באיזה בית מדרש סודי, בהיכל השן. לא, לא. אם יש חוסר בשם השם, בהבנת שם השם, בהכרת שם השם, בגדולת שם השם, אז זה מוביל לשרשרת הבאה. רצח, חבלה, וחבלה והקעת בעלי חיים. כלומר, חורבן כזה. זאת אומרת, אם אתה, ובוא נגיד את זה בלשון של תיקון, אם אתה רוצה לתקן את החברה, לא מספיק לעסוק בצער בעלי חיים, או לא מספיק לעסוק בחבלה וברפואתה, או לתקן את המציאות החברתית. שורש המציאות החברתית נעוץ בהכרת שם השם. המוסריות האנושית תלויה בהגעה אל הפסגה של שם השם, בנערות, בנחלים, השפע שזורם מסודות התורה שנוזים בשם השם. ולכן, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, מתוך השמן, השמן של רשב"י, נמשכת אשריך, שהוא, איך כתוב בסוף השיר? לא משנה. מתוך הסודות של התורה, באה הישועה של העולם. אז כן, פרשת אמור, היא באמת נותנת לנו כיוון אחר, מעבר לכיוון הרגיל של התורה, האמיתי כל כך, של אני אחרון, של ההזדהות והחשיבות העצומה של לדחוף את החוליות החלשות, מספרת לנו פה התורה שבסופו של דבר הישועה תלויה לא רק באני אחרון, אלא בשורש העניין תלויה באני ראשון, בהכרת המקדש השלם, מתוך הבנה שיש תקווה ויש אמונה ויש גבוה מעל גבוה שלמות שנזכה בעזרת השם להגיע אליה. אז אנחנו בפתיחה...
הרב שלומי.
תודה.
הרב שלומי, הבית האחרון זה ראה פניו מהירים בשובתו עם חברים את גלה סוד נסתרים.
אז זה שיר אחר, זה שיר מעניין מה שאתה אומר, לא הכרתי אותו, אבל הוא נשמע לי מאוד יפה, אתה תראה לי אותו בשבוע הבא בישיבה.
אני יכול גם לשלוח לך עכשיו.
מעולה, מעולה. אז תודה רבה לכולם על ההקשבה. שבת שלום לכולם. פסח
שבת
שני,
שלום, הרב שלומי,
פסח שבת שלום. פסח שני נחמד, לא יודע מה עושים פסח שני, אבל הוא חג מאוד סודי, לפי הקבלה. ושבת שלום, להתראות לכולם, ניפגש.
שבת שלום.